שעה היסטורית. הכסף מניע את העולם. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ראשוני הקפיטליסטים.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
בשבוע שעבר דיברנו על שושלת בית ולואה, הזכרנו את שרל השישי, שלא היה כל כך שפוי בדעתו, נגדיר את זה כך.
הוא ממש משוגע.
ממש משוגע, עם קבלות, כמו שאמרנו בשבוע שעבר. עברנו לשרל השביעי ודיברנו על ההכתרה שלו ועל תפקידה של ז'אן דארק, והיום אנחנו מתמקדים יותר במלוכתו של שרל השביעי.
כן, ובכן, אני לא מורה למוסר, בהיסטוריה אין להשתעבד להחלטות מוסריות, אבל משנה מוסרית המלך הזה לוקה. קודם כל, כשאהובתו אניאס סורל, שהיא הייתה מאוד אהובה עליו, והיא למעשה הראשונה בסדרה כמעט אינסופית של אהובות מלכי צרפת עד המהפכה,
כן.
כשהיא נפטרה, הוא מיד מסע אחרת באותו חודש.
וצריך לומר, במקביל הייתה לו כמובן גם אישה חוקית.
כן, בוודאי. ואישה חוקית היא מאוד חשובה, מפני אישה ביתה של יולנדה מאראגון.
אותה יולנדה, שכל כן. כך ייחסנו לחשיבות בסיפור הכתרתו של שרל השביעי.
והיא אימה של אשתו של שרל השביעי.
יפה.
למעשה שרל השביעי היה הפרי של דגתה שלה. היא רצה לפתוח כתר לביתה, ועל כן אי אפשר לעשות את זה בלי להקים את שרל השביעי.
אבל אני מבינה שליבו של שרל השביעי לא היה נתון לביתה של יולנדה, אלא לאהובות המתחלפות שלו.
זה סדרה עכשיו מפורסמת לישראל הצרפתית, שכנראה מלכות צרפת בכלל לא מעניינות את היסטוריונים, רק האהובות.
מי היא אניאס סורל?
אניאס סורל הייתה בחורה שהוא התאהב בה, היא הייתה מאוד יפה.
צרפתיה, כשם אניה הוא...
כן, היא הייתה נקראת לאדם דבוטה, גברת היופי. וכולם מתרשמו ממנה. כאשר היא מתה, ומוזר מאוד מדוע היא מתה, יש חשדות שהיא נרצחה.
היא נרצחה?
ולה, כן, מעט נגיע לזה.
כן.
מיד, למחרת, הוא מצא אהובה אחרת. וזה סתיתים את הציבור.
בצדק הדהים את הציבור.
יש לזאת הרצח, מפני שאי אפשר להוכיח את זה, אבל כמה מיטות משונות היו אז בחצר, וזו הייתה שיטה מאוד מקובלת.
אבל למי היה אינטרס לרצוח אותה? למלכה הרשמית? לאהובות אחרות?
לאהובה הבאה.
לאהובה הבאה. כן. כלומר, עוד לפני למעשה
כן, ש... כן, נראה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בחושר שם. והאינטריגות המלכותיות.
כן.
אבל העובדה שהמלך קפץ מיד למחרת.
זה מראה שהוא היה מוכן מראש.
זהו בדיוק.
אבל יכול להיות שהוא גם עצמו היה...
לא, לא,
לא, לא, לא, לא צריך להגזים.
לא, לא, אין להגזים.
בכל זאת מלך צרפת.
מסוכיסט, כן. אבל עכשיו באה פרשה שמאוד מעניינת, פרשת ז'אק קר. ז'אק קר הוא נס.
נס?
כן, מפני שזה קפיטליסט, במידה מודרנית, שצמח פתאום בצרפת של המאה ה-15, והגיע לכוח עצום, אפשר להגיד גם פוליטי, גם צבאי. קודם כל הוא מימן את הניצחונות של שרל השביעי, וכאשר האנגלים נוצחו בנורמנדיה, וכאשר המלך המנצח נכנס רוכב בבירת נורמנדיה, רואן, לצידו רחב גם ז'אק קר. ז'אק קר היה סוחר, סוחר גדול מאוד. היו לו מאות אוניות.
מאות אוניות?
כן, ואלפי פקידים. הוא היה כל כך ידוע, שכאשר הוא נסע לרומא, האפיפיור היה מקבל אותו בארמון שלו, של האפיפיור, מה שלא נעשה אפילו למלך.
מה, הוא היה האיש הכי עשיר כן, בצרפת?
כן, כנראה, שיש לי בעולם.
בעולם?
באותה תקופה. לא היו עדיין מיליונרים אמריקאים.
כן, ביל גייטס עוד לא היה בסביבה.
בדיוק. ככה שהשטח היה פנוי. והוא היה קפיטליסט במובן מודרני.
אבל זה מעניין שכבר אז, במאה ה-15, הכסף יכול היה לקנות מעמד שווה ערך ואפילו שעולה על זה של הצולה. כי אתה אומר שהאפיפיור קיבל אותו מה שהוא לא עשה לאף אחד אחר.
בדיוק. מלך לא היה נתקבל בארמונה מהאפיפיור, והוא כן. סימן שהיו שני אפיפיורים, אחד אחרי השני, העריכו שחשיבותו של ז'אק קר עולה על זו של מלאכים.
לא שזה מפתיע שכסף הוא פקטור של השפעה, אבל אני חושבת שבכל זאת מפתיע שזה מנצח אפילו דרגות של הצולה.
בדיוק. זה דווקא סימן טוב. זה מבשר את התקופה המודרנית.
כן, אם אתה חושב שלהעריך אדם לפי הכסף שלו זה טוב, זה בהחלט סממן של התקופה המודרנית. אני לא בטוחה שזה הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
אני חושב שלהעריך אדם לפי האהבות שלו, זה בוודאי לא מתקדם. על כן, אני לא רוצה להתווכח על הצד המוסרי של הבעיה, אבל צד היסטורי, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב חדש.
I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer, and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing quite as wonderful as money.
Money, money, money.
There is nothing like a newly minted pound.
Money, money, money.
Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that wakes the world around. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round.
Money, 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 money.
ואתה אומר שהוא הקפיטליסט הראשון.
לא ספק במערב אירופה, הוא היה כל כך עשיר שאמרו עליו שיכול לקנות את כל המלאכים גם יחד.
כי מבחינה תיאורטית, אם אינני טועה, אז הקפיטליזם מיוחס לג'ון אדמס, התיאורטיקן
כן,
שניסח אותו,
מאוחר,
וזה,
כן.
אבל זה הרבה יותר מאוחר.
וזה, במקרה שלנו, הרבה יותר מוקדם. ומה שמעניין, שבניגוד למה שאפשר לתאר, הוא לא התכוון להיות אציל. לא מתכוון להשקיע את הכסף שלו לשנות את מעמד, אלא יסתפק במעמדו. יש לו בית מפואר פרטי בבורש, שהיום זה מוזיאון. זה לא ארמון, זה בית של בורגני.
כלומר, אתה אומר, החיים שלו, אמנם היה האדם הכי עשיר במערב אירופה,
ללא ספק,
אבל
כן.
החיים שלו לא היו נהנתנים באופן מיוחד.
לא, אבל כמובן שהיו הרבה קינות, וכל אחד רצה לחתור מתחתיו.
וזה כבר לא מאפיין של החברה המודרנית, זה מאפיין של האנושות משחר ימיה.
וכמובן, כולם חשבו כיצד אדם הזה שהוא לא אציל, סובר כל כך הרבה כסף. וכל כך, למעשה הוא הגיע להסכמה עם הטורקים והמנהיגים הערבים. זה לא היה אכפת לו. המוצא הדתי, הוא רצה לעשות עסקים. ועל כן הוא כינס קבוצה של סוחרים מוסלמים שהוא תמך בהם, והם גם כן התעשרו הודות לו, והמסחר הזה בין אסיה לאירופה פרח, ונוסף לזה הוא אמר למלך, אנחנו חייבים להיות בעלי ברית עם הטורקים, בתקופה כאשר הטורקים היו נחשבים לאויבי הדת הנוצרית.
כמה זה היה נדיר לשתף פעולה כלכלית, עוד לפני שיתוף הפעולה עם הטורקים, אבל עסקים עם המוסלמים במאה ה-15 היו נהוגים?
הנה, החלוץ היה ז'אק קר.
החלוץ, כלומר...
היו יחסים זהירים פה ושם, בחושך, אבל הוא הכריז בצורה מאוד גלויה, אנחנו חייבים לעשות עסקים עם ה... מוסלמים, כי העיקר זה העסקים ולא הדת.
איך בכלל הוא הגיע למעמד הזה? כלומר, הוא קיבל הון בירושה ו...
לא, הוא התעשר הודות לעצמו.
Self-made man, כמו החלום האמריקאי?
בדיוק. למעשה הוא גילה דרכי מסחר של הידועות לפניו. ומה הוא שכר? בריגים, במשי, בשנהב, כל מיני דברים שהמערב לא כל כך הכיר.
יש כאן משהו מעניין. מצד אחד סוחר שלא חושש לשתף פעולה עם מוסלמים, מה שעומד בהרבה מאוד מובנים בניגוד להנחיות הכנסייה, אני מתארת לעצמי.
כן, הוא לא כל כך קיבל את הכנסייה.
כן, זה לא כך הזיז לו, אני מבינה.
אם כי הוא הקים כנסיות,
אז זהו, כי זה בעצם כנראה עונה על השאלה שלי, כי רציתי לשאול איך אדם כזה מתקבל בחזו האהדה אצל האפיפיור, אז אתה אומר בזכות התרומה.
כן. הוא קנה את האפיפיורים, והאפיפיורים קיבלו אותו בכבוד מלאכים, כשהוא היה ברומא.
אז הוא פשוט בנה כנסיות ברחבי אירופה.
כן, מדוע לא? אם יש לו כל הרבה כסף, אז הוא יכול להוציא גם בכנסיות. אבל כאן קרה דבר אחר. הייתה קנאה עצומה. כל הצילים הצרפתים לא יכלו להירגע שז'אק קור, אדם שבכלל לא הציל, הוא עכשיו השני למלך, אולי לא, הראשון למלך. ואז התחילו האינטריגות כדי להפיל אותו.
אבל במה זה בא לידי ביטוי? זה שהוא היה השני למלך או אפילו הראשון? לא, הזכרת את האפיפיור שקיבל אותו, אבל הייתה לו השפעה על תהליך קבלת ההחלטות של שרל השביעי?
כמובן, הוא השפיע על מדינות החוץ. וזה היה מפחני מאוד.
כלומר, הוא שכנע אותו לשתף פעולה עם הטורקים?
כן. ואני רוצה להגיד שכאן יש למעשה התחלה, בפני שעד המאה ה-16, הקלף הגדול של הפוליטיקה הצרפתית היה ברית עם הטורקים נגד האימפריה של קרל החמישי. ברית עם מדינה מוסלמית נגד מדינה נוצרית, איזו שערוריה.
אז שרל השביעי ממש התחיל ביחסים דיפלומטיים עם טורקיה.
כן. והדתיים הסירו אותו. קרה דבר אחר. ההשפעה של האצילים הגברה, ואמרו למלך, איך אתה סובל שהבורגני הזה יתנהג כמו מלך? ואז פתאום באה החלטה, ז'אק קור נאסר.
נאסר?
כן, על בגידה. קרים דה לז מג'סטה.
פשע נגד המלוכה.
כן. וכל הרכוש העצום שלו חולק לידידי המלך.
ככה סתם?
ככה סתם.
היה משפט? היו הוכחות? מה היה המעשה הספציפי?
כן, היה משפט, ושם ז'אק קור נאלץ להודות שהוא עשה דברים לא מוסריים.
כמו מה?
ומסחרו, לא חשוב. והכתיבו לו את ה... אבל אז זאת הייתה שרוריה גדולה מאוד, שהתאימה את כל העולם. בדרך אגב, יולנדה הייתה נגד זה.
אבל מה לגבי המשפחה שלו?
הרכוש העצום הזה חולק לידי המלך, אשר התעשרו והיו עשו חיים. מה עם ילדים שלו?
כן.
הם היו במאסר.
גם הם היו במאסר?
כן, אבל איכשהו, וזה מאוד מעניין, שדת הקהל בכל זאת השפיע על שרל השביעי, והוא הודיע שהוא מוכן לוותר ליורשים, לשחרר אותם, ואפילו לתת להם משהו מירושת אביהם. ואז קרה שידידי ז'אק קור הצליחו להוציא אותו מן הכלא. כסף היה. הוא יצא מן הכלא, שהה בדרום צרפת, והם הצליחו להבריח אותו ליוון, עד לקיו, אי יווני, ששם הוא מת, בפני שלא יזיק מעמד למתח. ולאחר הפרשה הזאת, המלך שרל השביעי נתן ליורשים מהחוקים שלו משהו מרכוש אביהם.
מה שנשאר, כי אמרת שהכל חולק בין הצילים.
ולמעשה, זה היה הצד הראשון. לאחר זאת, תהיינה, גם היו ניסיונות לחכות לז'אק קור. הם לא הצליחו, אבל אפשר להגיד שהדבר הזה השפיע על הפוליטיקה הצרפתית, שהיא מוצאת עכשיו קו משלה עם משהו מיוחד וסנזציוני, בריטים המוסלמים, מה שאף מלך נוצרי אחר לא יעז לעשות. וז'קר מת ביוון, ואומרים שהוא קבור שם, אבל עד היום הבית שלו בבורש נחשב למלאכת מחשבת, לא של ארמון, אלא של בית פרטי.
כן.
והיה למשל גם סידור של בתי כיסא, שזה היה משהו מאוד מאוד חלוצי.
זהו, במאה ה-15 היו בכלל בתי כיסא?
אצל ז'קר הראשון. אחרי זה כולם
חזרו לשיטות הישנות.
להתאפק. כמה מאות בשנים, כן. כלומר, החלוץ בכל התחומים, גם בתחום הזה.
מעניין.
שהוא חשוב,
כי הוא לא מדברים עליו. כן, כן. חשוב ביותר, אפשר לתאר חלק גדול מההיסטוריה דרך הרגלי ההיגיינה של המין האנושי.
את צודקת.
אבל אם אני חוזרת רגע למשפט של ז'קר, הוא בכל זאת מוכיח שלאצילים היה הרבה מאוד כוח, הייתה להם המון השפעה אם הם הצליחו למעשה למוטט אדם כל כך חזק.
כן, מפני שהוא היה חלוץ, ולא אוהבים חלוצים. הוא היה בודד. לא היו לו חברים, הוא היה אחד ויחיד. אבל כן, האצילים הללו, שהיו בעלי אחוזות, וגם כן אנשים בעלי רכוש, הצליחו לעשות את הברית הזאת עם המלך הזה, שהיה למעשה חלש אופי, שהוא קיבל את זה, מפני שהוא ידע טוב מאוד, ז'קר לא חתם קשר נגדו. ומה שהוא עשה, מכתים את צרפת ואת עצמו. אבל כן, אפשר להגיד ש... ותדיד כסרירו עד הפרנס, לא היה כל כך הקו היושר והמוסר.
בעצם לשארל השביעי.
כן.
והוא זכה לכינוי הזה, כפי שאתה מתאר אותו, המלך המנצח ביותר.
המשורת. זאת הנקודה מאוד מעניינת. משורת,
אותו, כלומר שמשרתים אותו.
בדיוק. שהכישרון שלו, זה לא היה האופי שלו, שהאופי שלו היה חלש. אלא מה שהיה, הוא הצליח למשוך משרתים טובים מאוד. והמשרתים הללו, הם, אשר הקריאו, וסוף סוף הודות להם ולא למלך, מלחמת מאת השנים, שנמשכה 116 שנים, עומדת להסתיים.
זהו, ובגלל המלחמה הזו למעשה הוא זוכה לכינוי הזה. הוא נחשב למלך המנצח המעולל, כי הוא מסיים את מלחמת 100 השנים.
כן.
איך היא מסתיימת?
היא מסתיימת בקרב אחד, שהוא מאוד מעניין, מפני שבקרב הזה, ב-1453, ואני רוצה להזכיר לך, שב-1453, קורה משהו אחר, יותר מזרח. קושטה נופלת.
טוב שהזכרת לי, זה היה לי באחורה של הראש, והיה צריך שמישהו יוציא את זה, את התאריך הזה.
כן, זה
תאריך. תאריך ידוע לכולם.
בדיוק.
בוודאי, קושטה נופלת, כן.
וככה, ואנחנו לומדים שבאותו חודשיים לפני שקושטה נפלה, קרה משהו גדול באיטליה, למעשה הניצחון הצרפתי, שלמעשה בקרב האחרון, פונטנל, זה מאוד מעניין, מפני שבפעם הראשונה, הקרב הזה נפתח בתותחים שיורים כל הזמן. זאת אומרת, הצרפתים הוכיחו שמנצלים עכשיו התומו, הטריק החדש, כלומר, כוח תותחים, ארטילריה.
והזכרת בשבוע שעבר את האחים בירו, נכון?
כן.
שהם היו אלה שלמעשה אגרו את אבק השריפה.
והם עכשיו הם עדיין חיים, ועדיין בקרב אחרי האחרון שאני הזכרתי, כאשר הצרפתים מתקדמים וקלות התחים רועמים, האחים בירו היו שם, ויכלו לראות את ניצחון תוכניתם, וגם לדעת, אני מקווה, שזה מעכשיו הלאה ייתן להם שם נצח בהיסטוריה.
אבל זאת טעות פטלית של מלך אנגליה וקוצר רואי רציני מאוד. העובדה שהוא לא העריך נכונה את השינוי העצום שהולך פשוט להתרחש בכל שדה הלחימה.
אני רוצה להזכיר משהו מעניין.
כי האנגלים לא רצו להשתמש באבק שריפה.
כאשר הצרפתים כבשו את בורדו.
כן.
אזרחי בורדו פנו למלך וביקשו שייתנו להם לסחור עם אנגליה. מבינה? מפני שמה היה הרכוש של בורדו? הכרמים. והאנגלים שלא רצו לשתות בירה שלהם היו מאוד מאוד צמאים ליין הצרפתי. ועל כן הייתה מחשבה שהאזרחי בורדו לא ייתנו לצרפתים לנצח כדי שהם לא יפסידו בעסקיהם.
כן.
והדיפלומטיה הצרפתית פעלה באופן מאוד מעניין. הסבירו למלך אנגליה שיש יין טוב גם בפורטוגל. וזה לא במקרה. מיד אחרי שהם הפסידו את בורדו, מלך אנגליה קרד ברית עם פורטוגל כדי שלייצא לאנגליה את היינות הפורטוגלים, כך שהלורדים האנגלים לא ייאלצו לשתות בירה אנגלית הלאה.
והזכרת כבר את התיאוריה הזו בשבוע שעבר, שכל מלחמת 100 שנים נובעת מהצורך של האנגלים להחליף את הבירה ביין. יכול להיות, אבל אני מדברת כרגע על ההחלטה האסטרטגית של מלך אנגליה, לא לאגור אבק שריפה, אלא להסתמך על השיטות הישנות של הלוחמה האבירית.
אני רוצה להזכיר.
זה מה שהפיל אותו בסוף.
בדיוק. הוא חשב שזה משהו צרפתי, המצאה צרפתית, אוריגינלית. אנחנו אנגלים לא נלמד על הצרפתים, כי אנחנו סוף סוף כבשנו אותם במשך 100 שנה, ניסחנו אותם, ולא נלמד מהם. וזו הייתה טעות פטלית. יש תמיד ללמוד מן האויב. וזה טוב לכל תקופה, לכל מעמד, לכל אזור.
ובעתיד האנגלים יוכלו גם ללמוד מהדיפלומטיה הצרפתית.
כמה שנים אחרי הפרשה שלנו, פלש המלך אנגליה לצרפת. ומלך צרפת החדש של לואי ה-11, הבן של שרל השביעי, שאל את המפקדים שלו, מה עם תותחים? אמרו לו, הם עדיין לא מוכנים, הם יהיו מוכנים בעוד כמה שנים. והייתה תתהמה. ואז המלך הצרפתי אמר, לקנות נקניק. נקניק בכמויות אינסופיות. הוא הגיע למקום הנחיתה של האנגלים, ואמר למלך האנגלי של ילדה צרפתית, כששאלת האנגלית הייתה צרפתית.
אוקיי.
במוצא, כן? הוד מלכותך, אני רוצה להזמין את הסבא שלך לארוחה. והמלך האנגלי, אדוארד הרביעי, לא כל כך נוח, אבל הוא אמר בבקשה. ואז באו הצרפתים עם הנקניק ועם היין, וכעבור שתיים כבר לא היה צבא אנגלי, מפני שהם כולם השתקרו. וכשהם שכבו, והמלך צרפתי שוב למלך האנגלי, ואמר, תראה מה שקרה. חייליך לא מסוגלים ללחם. אז אני מציע לך, תיסעו לאנגליה בחזרה, והכל יהיה בסדר. עדת הרביעי אמר, מה יגידו באירופה? שאני באתי להיבוש ואתה שיקרת את הצבא שלי, ושאתה שולח אותי בחזרה לאנגליה. זה בושה. אמר מלך צרפתי, לא, 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 זה לא בושה, זה כבוד. יגידו באירופה שאני מעלה לך מס. אני כבר סיפרתי את זה לא פעם, מפני שלפי דעתי, זה הישג דיפלומטי ללא תקדים.
לא, ואני נהנית שאתה מספר את זה בכל פעם מחדש, ללא ספק, אבל לשארל השביעי לא הייתה תבונה מדינית כזו דיפלומטית כמו ללואי ה-11.
לואי ה-11 מכונה המלך הכביש, לרוע הרני, מפני שהוא היה טובי קורים, ותופס את האויבים בקוריו, אפשר להגיד ככה.
תגיד, מי נתן להם את השמות האלה? מי זה שנותן את כל הכינויים? המלך הכביש, המלך המנצח הגדול, המשורת היטב, המלך המשוגע?
יש תמיד. המלך המשוגע אי אפשר להגיד. זה היה בולט.
אתה אומר, לא היה צריך גאונות יוצא דופן כדי לתת לו את השם.
כן.
לפני שנמשיך הלאה, הזכרת קודם בחצי מילה, כאילו כולנו יודעים במה מדובר, את נפילתה של קושטה, שהתרחשה באותה שנה, כן. 1453.
כן.
ספר לנו קצת במה מדובר.
זה סוף האימפריה הרומית המזרחית, שהזיקה מעמד 1,000 שנה אחרי שהאימפריה הרומית המערבית שקה. ועכשיו הטורקים, הם עולים על קושטה, הם עולים וכובשים את הבירה, וזה סוף האימפריה הביזנטינית.
כלומר, הביזנטים למעשה מפסידים לטורקים, טורקיה היא כוח עולה, מה שרק מחדד את צדקתו של ז'קר בזה שייעץ לשארל השביעי לשתף פעולה עם טורקיה, ובזאת למעשה תם העידן הביזנטיני?
כן, מפני שהם לא מסוגלים להגין את עצמם, הם לא המציאו שיטות חדשות של לחימה, הם נחמו בפי השיטה הפיאודלית ונוצחו.
וכך מתחילה האימפריה העותומנית?
כן, למעשה כן. נפילת קושטה, קוסטנטינופול, היא תהיה הבירה של האימפריה, שתחזיק מעמד עד 119.
שזה אותה עיר, זה שני שמות לאותו מקום. כלומר, קושטה, ביזנטיון,
איסטנבול,
קוסטנטינופול, כולם אותו מקום.
בדיוק. דרך אגב, זה מקום מאוד יפה. ואני ממליץ לתיירים לא להתרשם מן היחסים הרעים עם טורקיה, גם לבקר שם.
למרות הכל.
זה הכל.
יפה.
אני רוצה להוסיף פרט. לואי ה-11, כלומר מי שיהיה לואי ה-11, לא היה ביחסים טובים עם אביו, שארל השביעי.
מדוע?
מפני שהוא רצה יוצא פעילות, והמלך לא נתן לו.
כלומר, הוא כבר רצה למשול בפועל עוד לפני שאביו מת.
זה תמיד היה, יושי העשר, עושים את זה. והמלך שלח אותו לדכא. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שדוקס בורגונדיה, אחד מנתיניו של צרפת, הפך לשליט מאוד מאוד חזק.
הוא היה אחיו, נכון?
לא, היה אחיו. לא של שארל השביעי.
של שארל השישי.
השישי, כן.
שרצה לתפוס את השלטון ולא הצליח.
כן.
אבל הוא לא נרצח על ידי הדוקס מאורליאן?
כן, כן.
אז זה גם קרה. בסדר.
אבל שם גם ילדים לנרצחים.
אוקיי.
עכשיו, הדוקס מבורגונדיה הופך להיות סכנה מאוד גדולה לצרפת. מבני שיש להם כוחות, אמנם אין להם ארטילריה כל כך טובה, אבל הם עדיין יכולים להיות מאוד מזיקים.
כלומר, יש לו כוח צבאי לדוקס מבורגונדי.
כן, גדול. ואז שאל השביעי, שלח את בנו, מי שיהיה, לואי ה-11,
כן.
להילחם עם כל מיני אנשים שהפריעו לו, מרידות קטנות. ואז הוא בא תגלית גדולה מאוד. לואי ה-11 נתקל בשוויצרים, שהיו שכירי חרב.
צריך לומר ששוויץ יש לה מסורת ארוכת שנים של חיילים ששימשו כשכירי חרב עבור כל מיני גורמים באירופה.
בדיוק.
הם נחשבו לחיילים מקצועיים מאוד מאוד מיומנים, שגם גבו שכר על עבודתם.
אז הכל היה תמורת שכר.
כן.
ואז לואי ה-11, שעדיין לא מלך, ליורש עצר, מגיע לו פתאום רעיון גדול. בורגונדיה מאיימת עלינו. הנה השוויצרים. אולי ננצל אותם ללחם נגד בורגונדיה. ואני לא רוצה לקפוץ קדימה, אבל זה יהיה הפתרון. לואי ה-11 יצליח לגייס את השוויצרים, אשר הם ירסו את הכוח הבורגונדי. וזה מוכיח שלואי ה-11 היה מוח פוליטי מבריק.
טוב, לא סתם קראו לו מלך העכביש.
אני לא יודע שהעכבישים הם כל כך חכמים.
אבל הם צריכים ללכוד את הקורבן שלהם בקורים שהם טובים, וזה אני מניחה גם מה שעשה לואי ה-11.
בדיוק.
אז איך הוא רותם את השוויצרים, משלם להם פשוט כסף, הוא הופך אותם למשמר המלך?
בדיוק, הכי גילית את זה. זה הפתרון. המלך אמר להתחיל דיפלומטיה, אני אקנה אותם.
באופן כללי אני רואה שלואי ה-11 לא חשש להשתמש בכסף כדי לקנות אנשים.
ואני רוצה להגיד לך שהברית הזאת הקנויה עם השוויצרים, תימשך עד 1830, דורות אחרי דורות.
מאות שנים.
השוויצרים יהיו חיילי החרב של הצרפתים, לסוויץ. וזה פרק מאוד מאוד מעניין.
שמת אבל גם שלצרפת באותה תקופה היו משאבים רבים, כלומר אם הוא מצליח לקנות את השוויצרים, לקנות את האנגלים ולסיים את המלחמה בכוח הכסף, זה אומר שאוצר המלוכה הצרפתי היה גדול.
זאת מעצמה, והצרפתים רצו כל הזמן לעשות ממנה המעצמה העיקרית של אירופה, ומאוד מתפעלים היום
שזה לא קרה,
שקיימת אמריקה.
חוזרים ללואי ה-11 ולאוצר הצרפתי, על מה הוא מתבסס, הכסף הצרפתי? זה כסף שנאגר דורות על גבי דורות, או שהיה סגסוג צרפתי? כן, אני זוכרת את התקופה שבה צרפת פתאום פרחה כלכלית.
כן, אבל תשכחי, זקר. זקר הוא הסימה הטוב ביותר.
כן.
זקר הוא נם הלך, אבל הרכוש שלו נשאר. ומה שהוא השיג למען צרפת זה גם כן נשאר. רק כן, צרפת היא מעצמה כלכלית. היא יכולה להרשות לעצמה לנצל את המסחר ואת הכסף בעניינים פוליטיים. וצפיים.
אבל באיזה שלב מגיעה ממש ההנחיה הממשלתית שאומרת לאנשים, תתעשרו, רישבו, זה הרבה שנים קדימה, נכון?
כן, רישבו, יתעשרו, זה סוף המאה ה-18, המאה ה-19. אבל עכשיו זה גם כן, זה הפתרון. וזה עכשיו אנחנו יודעים להקמתה של שכבה בורגנית בצרפת, שעשירה, אשר קונה תוארי אצולה כדי לא להיות נחותה כלפי הצילים.
כן.
ועכשיו היא מטיילת עם התוארים הללו, והכסף מן המסחר, מהכלכלה, וזה תקופה חדשה.
אבל מי הם האנשים האלה? כי בצרפת באותה תקופה המשטר עדיין פאודלי, נכון?
כן, אבל יש ערים, וערים הן אוטונומיות, בערים יש מסחר, והמסחר הזה מעשיר את המנהלים אותו. זאת אומרת, שכבה של אנשים שכאשר הם מתקרבים לחצר, קונים תוארי אצולה, הכסף ישנו.
כן.
אבל כן, פתאום הם הופכים אצילים.
אז יש בעצם שתי שיטות כלכליות שמתנהלות במקביל.
כן.
אחת היא המערכת הפאודלית של בעלי אחוזות, כמו שאנחנו מכירים, עיקרים שעובדים אותם וכיוצא באלה, והשנייה בערים.
ואני רוצה להגיד לך, אני יכול להרשות לעצמי ביטוי אישי.
אתה יכול להרשות לעצמך כל מה שאתה רוצה.
עבודת הדוקטור שלי, היא לתקופה, זה סוף המאה ה-15, והייתי חייב לבדוק כל פעם מי הוא האיש הזה. הוא אציל, הוא סוחר שקנה תואר אצולה.
כלומר, כל בן אדם שחקרת, היית חייב לוודא מה מקור תואר אצולה שלו, כי כל כך הרבה אנשים קנו תואר אצולה.
אבל לפי ההתנהגות שלהם, הבינותי מי הוא מי. מפני שהאצילים היו לא כל כך חכמים.
האצילים לא היו חכמים.
בדיוק.
ודווקא הבורגנים היו.
בוודאי שהבורגנים עשו את עושרם בעצמם. עכשיו שהאצילים ירשו, ואין צורך להיות גאון כדי לרשת.
אגב, מתי נכנס השם, שם התואר נובורישים לתמונה? זה עכשיו? המתעשרים החדשים זה מגיע עכשיו או יותר מאוחר?
יש נובוריש כל פעם. ואומנם מי שיודע צרפתית יכול להגיד נובורישים, כי המושג שלך הוא מן המאה ה-19.
מן המאה ה-19. כן. בוא רק נסביר, נובוריש זה מתעשר חדש.
ובלזק תיאר אותם, אבל זה כבר לא שייך לתקופה שלנו.
כי גם פה אנחנו מדברים בעצם על שכבה של מתעשרים חדשים, בורגנים, שהופכים להיות אנשי אצולה בזכות הכסף שלהם.
כן, מפני שהאופנה דורשת שיהיו אצילים. הם לא יהיו אצילים, הם עשו עסקים. אבל היות בחוץ, אם אתה נפגש עם אנשים אחרים, טוב שאתה תוכל להגיד, אני ברון, אני רוזן, אני תת רוזן. אבל כן, הם איתים את עצמם לאווירה. האווירה היא פאודלית, הבסקים הם בורגניים.
כמה היו עסקים בורגניים כאלה גם במדינות אחרות? אנחנו בכל זאת מדברים גם על המהפכה התעשייתית ו...
יש כאן אזור שלא נגעתי בו, זה הולנד. הולנד תהיה מקום הניצחון של הבורגנות הגדולה, החדשה.
מה קורה בהולנד?
זה מצב מאוד מאוד מעניין. מפני שהולנד לא קיימת.
כלומר?
היא נקראת ארצות השפלה. היא מורכבת למעשה משני ימים, הצרפתים והולנדים. וזה מקרה שהיום מעסיק את בלגיה, שבלגיה גם כן מורכבת משני חלקים, דובר צרפתית ודובר הולנדית. היום יש משבר גדול מאוד בבלגיה, מפני ששני החלקים רוצים להיפרד, בעיקר ההולנדים רוצים להיפרד מבלגיה ולהקים מדינה יחד עם הולנד. על כן זה אזור של תעשייה, של מסחר, והם למעשה העשירים החדשים של אירופה. בתקופה שאני מדבר עליה, אמסטרדם היא העיר הגדולה ביותר בעולם.
באמת?
לפחות בעולם האירופאי.
מעניין.
כן, לא רק אמסטרדם, גם האנטוורפן והערים הגדולות של בלגיה, הם מקורות של עושר עצום.
אבל מה מאפשר דווקא להולנדים, ואתה מדבר על עם שהוא חצוי לשניים בעצם, מה מאפשר דווקא להם פתאום להתעשר ולהפוך למין מעצמה כזו?
אינדונזיה.
אינדונזיה?
כן, הרי הם גילו את זה. כשהיו הגילויים הראשונים, וכריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה, ההולנדים הלכו בכיוון אחר, והם הגיעו לאינדונזיה, והם לאט לאט השתלטו עליה. וזה היה המקור שהיה הרבה יותר צנוע ובלתי ידוע מן המקור האמריקאי, אבל זה היה בכל זאת יסוד העושר ההולנדי היוצא מן הכלל.
אז הם בעצם משתמשים במשאבי הטבע שקיימים באינדונזיה ומתחילים לסחור בהם? המסחר הוא זה ש...
בוודאי. הם הצליחו לסחוט מאינדונזיה מה שעשה מהולנד, המדינה העשירה באירופה בתקופה שלהם. ב-116.
ולמה אתה רואה בזה ניצחון של הבורגנות החדשה? כי זה בא מלמטה?
מפני שלא היו אצילים רבים. האצילים היו באזור הבלגיה, הקתולי. בהולנד הם היו למעשה אצילים שהתנהגו כמו בורגנים. והם קראו לעצמם גם פעם אחת כשהייתה אסיפה בבריסל, ויועץ המושלת אמרו לה, גברת, את תתחשבי בגו, האלה גו, זה נקרא קפסנים. והצילים שהיו נאספים שמו. הם אמרו, כן, גו, אנחנו גו. והם הרימו את הדגל של הקפסנים, אנחנו הקפסנים. והם הצליחו לגרש את השלטון הספרדי.
אז זהו, זו באמת הייתה השאלה שלי. מי שולט עכשיו בהולנד?
בהולנד יש מהפכה. השלטון הספרדי רוצה לחזור להולנד, והוא פיליפ השני מנסה לכבוש את הולנד, הוא לא מצליח, ומתחיל עכשיו תקופה של מלחמה עקובת מדם, של קינה. למעשה ההולנדים מוצאים נשק מסתורי, הם הופכים לפרוטסטנטים, ואז הם טוענים, אנחנו לא חייבים לשמוע מה שאומר השליט הזה שהוא קתולי, הקתולי זה שיאה, אנחנו מחזיקים בדת האמיתית הפרוטסטנטית.
אז יש להם שלטון אוטונומי?
הם יגיעו לעצמאות.
איך למעשה ההולנדים משיגים את העצמאות?
לא מדובר רק ההולנדים. למשל נשכח שגם היום להולנד יש שכינה, שהיא בלגיה.
כן.
הבלגים הם היו קתולים, והם פחות עברו לדת הפרוטסטנטית. ההולנדים בצורה מסיבית קיבלו לדת הפרוטסטנטית, וקמו נגד הכנסייה הקתולית.
שאיך זה קורה דווקא בהולנד?
הם הגיעו למסקנה שהדת הקתולית היא נשק לזכה אותם. והיה מרד עממי שדרך אגב הצטיין בעובדה ששיחקו כדורגל בכנסיות. כדי לציין מה הייתה האווירה.
כלומר, הם עד כדי כך זלזלו בממסד הכנסייתי שהם ממש
קימו הקתולי.
שם... הקתולי. שהם כן. קימו שם משחקי כדורגל. אבל אתה מתאר את המעבר לפרוטסטנטיות מקתוליות כהחלטה פוליטית. כלומר, הם הבינו שזה...
לא, זה פשוט האמונה של ההמונים. ההולנדים היו, קיבלו את הדת.
כן.
ואז הם יוצאו להתמסר לה. יגיעו למסקנה, אם אני פרוטסטנטי, אני לא חייב לקבל פקודה ממלך קתולי.
אגב, יכול להיות שזה קשור לכך שההולנדים היו באמת, כפי שתיארת, בורגנים, אנשי מסחר, כי הרי הפרוטסטנטים מאוד מדגישים את הקשר שבין ההצלחה הכלכלית לבין אהבת האל. מי שמרוויח, זה סימן שאלוהים אוהב אותו.
הרי בהולנדים הם משוכנעים שאלוהים אוהב אותנו, ועל כן אנחנו ננצח. ההוכחה, אנחנו השילים. וזה פיליפ השני לא הבין. פיליפ השני שלח כל פעם צבאות נגד ההולנדים, צבאות שהיו מאוד מאוד אכזריים ומדכים, ולא הצליחו לכבוש. וזה אולי הפרק המעניין ביותר, מפני שכאן אנחנו רואים מעמד חדש שלוחם נגד מעמד מסורתי, פיאודלי, קתולי, ומנצח אותו.
אני לא מצליחה להבין זה איך ההולנדים משיגים את הניצחון הזה, כי עד עכשיו דיברנו על ההתעצמות הכלכלית שלהם ועל העניין הדתי, אבל מבחינה צבאית להולנדים יש כוח?
הם מתארגנים, ויש שרים הולנד, זלנד וכולי, יש כמה מדינות שהם למעשה מרכיבים את הפרובינציות המאוחדות, המחוזות המאוחדים, זה השם של הולנד, ובכל פרובינציה מגייסים חיילים.
אז הם מקימים צבא.
בוודאי. אבל בעיקר הם מגבילים את עצמם למאבק באזורים שלהם. הם לא יוצאים ללחם נגדם. באים הקתולים, נלחם בהם, ננצח אותם. וככה הם עשו.
כלומר, לא היו להם אספירציות של כיבוש לא, והפיכה לא. לאימפריה, מעבר לאינדונזיה שהזכרנו קודם.
בסדר, זה דרך אגב מאוד מעניין. שאירופה בכלל לא הבינה מהו הסוד של העושר ההולנדי. האירופאים לא ידעו מה זה אינדונזיה. אף אירופאי לא הגיע לאינדונזיה. ועל כן ההולנדים נהנו מעושרם מביא לחלק את סודותיהם עם אויביהם.
ואיזה משטר הם מקימים אחרי העצמאות?
רפובליקאי, זה מעניין. הם רפובליקה. ואומנם הם פונים אל האצילים הגדולים, ואחד הגיבורים שלהם, וילהלם מאורניה, שהוא האב הקדום של השושלת הנוכחית של הולנד. אותה שושלת.
מעניין.
מאז המאה ה-16. עד היום הזה, מאורנג', דרך אגב, אורנג' זה תפוזי. ועד היום הצבע התפוזי זה הסמל של הולנד העצמאית.
הצבע הכתום.
כן.
ואיזו רפובליקה מכוננת? איך נראה המשטר?
זה הרפובליקה של נכבדים, של אנשים עשירים, אבל יש דיונים חופשיים, מחליטים על הצבעות, אבל מי מצביע? רק עשירים. אבל זה, דרך אגב, הם מפתקים ציוויליזציה מטיפוס חדש. למשל, האהבה לפרחים. היות והאזור היה לא גדול, לא היו להם שדות, הם היו מפתחים את הגנים שלהם, והגנים שלהם הם הצליחו לפתח פרחים. הצבעוני הפך לפרח הלאומי, והוא גודל על ידי מומחים. המטרה שלהם זה היה להשיג הצבעוני שחור, שלא קיים בטבע, אבל על ידי כל מיני ניסיונות חקלאים, אפשר להגיד ככה, הם יצאו לקבל טוליפן יותר ויותר כהה.
והם מצליחים?
כהה, כן, לא שחור, לא.
שחור, לא.
כן. אבל יש גם רומנים שנקראים טוליפן השחור.
כן.
המתאר את המאבק הזה, שזו תקופה שאנחנו מדברים עליה בהולנד. אני רוצה להגיד משהו פרט מעניין מאוד. אהבתם לפרחים הייתה כה גדולה, שהם היו שילמו פרח נדיר ומטבעות זהב. לפני שהאחרים חשבו שהם לא נורמליים. אבל להשקיע כל כך הרבה בפרחים. אבל הולנד רצה לקבל ציוויליזציה משלה, שלא יהיה מושפט לידי האחרים.
ואיך המדינות האחרות מקבלות את הישות החדשה הזו?
בקינה.
כי הזכרנו קודם את צרפת, והסגסוג שלה, צרפת והולנד הן בעלות ברית?
בעלות ברית, כמובן. לא רק זה, שתעבור את הקופה כאשר האינטלקטואלים הצרפתיים ינסו למצוא מקום בהולנד. דקארט, למשל, חיי רוב חייו בהולנד, מפני שבהולנד היה פנוי מן הדיכוי הקתולי. וזה הפך להיות איזו דייס פסקל, משיכה. וההולנדים הבינו את זה, שהיתרון האינטלקטואלי שלהם, מה שמחזיק אותם באירופה, מה שמושך אליהם אינטלקטואלים מכל הסוגים, ומה שמבטיח להם התפתחות מדעית, המדע ההולנדית, הוא הראשון באירופה שיקדם את המדע באנגליה ובצרפת, ועל כן זו ציוויליזציה עצמאית שאפשר לתת לה ציונים טובים ביותר.
אתה יודע, אני מנסה לחבר את כל הנושאים שדיברנו עליהם בשעה האחרונה, ובעצם חוט השני שעבר בתוכנית הזו הוא הכסף. הכסף הקנה לז'אקר את המעמד, בסופו של דבר גם הביא לנפילתו, אבל הקנה לו מעמד יוצא דופן. הכסף הוא זה שאפשר ללואי ה-11 לכרות ברית עם שוויץ ולהפיג את איום המלחמה האנגלי, והכסף הוא זה שהופך את הולנד למעצמה.
כי אנחנו עדים לידתו של הקפיטליזם, הצעיר הטרי.
שעה היסטורית. הכסף מניע את העולם. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ראשוני הקפיטליסטים. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, חן מרינה וריה בר. שמעו קטעים מוסיקליים את אדריאן וילארט וחואקין רודריגו, קטעי מוסיקה עממית מימי הביניים ותקופת הרנסנס, ההמנון ההולנדי ושיר בביצוע חבורת מונטי פייתון.